סנהדרין דף ק"ח עמוד א', למטה. איפה זה? אמר רבי יוחנן, לא, אלה תולדות נוח. זה 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 שורות מלמטה, או 14. איפה שכתוב שמות למד בית? אז בקצה השורה כתוב אלה. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, אז כאן הגמרא מתעכבת על המילה דורותיו. אמר רבי יוחנן, בדורותיו ולא בדורות אחרים, בריש לקיש אמר בדורותיו כל שכן בדורות אחרים, אמר רבי חנינה, משל דרבי יוחנן, למה הדבר דומה לחבית של יין שהייתה מונחת במרתף של חומץ במקומה ריחן עודף, שלא במקומה אין ריחן עודף. כלומר, כשהיא לא במרתף של חומץ, אז היא לא עושה רושם, היא יודע מה. אמר רבי יושעיה, משל דרש לקיש, למה הדבר דומה מצלוחים שפלייתון, זה בוסם, פוליאטום בלטינית, שהייתה מונחת במקום התינופת, במקומה ריחה נודף, וכל שכן במקום הבוסם. עכשיו, אנחנו הסברנו את זה פעם שעברה, שבעצם ריש לקיש ורבי יוחנן אומרים את אותו הדבר. כי הסיבה שבגללה נוח ניצל, למרות שלא היה מגיע בו, הייתה משום שהוא, לתוך זהותו פנימה, מסתתר מישהו אחר. כמו שכתוב כאן אפילו עדיין מהשבוע שעבר, אותך איתך, זאת אומרת, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. כלומר, אף על פי שאותך נכתב בוו, כאן כתוב בלי וו, כאילו צריך לקרוא איתך ראיתי צדיק לפניי. כלומר, יש בתוכך מישהו אחר שהוא עתיד להיות צדיק לפניי, שיתהלך לפניי, וכבר אני רואה אותו בדור הזה, ולכן אתה ניצל. כלומר, נוח ניצל בגלל שהוא קצת אברהם. למה? כן.
אם ריחה נדף על דרך הניגוד,
נו,
ריחה לא צריך לבדוף על דרך
ההשוואה. את מקשה על המשל שלו.
זה לא אותו דבר. תגיד חנינו שרבי חנן, חבית של יין זה מרתף של חומץ, ריחה נדף. שלא במרתף של...
השאלה איך להסתכל, על מה מסתכלים בנוח? האם מסתכלים על מה שהוא? או על מה שהוא בזהות, או מה שמסתתר בו.
לא, לא זה ולא זה, על הניגוד בינו לבין בני דורו. זה חבית של יין, במיטב שחומץ.
אבל במה הוא מנוגד לבני דורו? אפשר להגיד שהוא מנוגד במעשיו,
בריחו,
או שהוא מנוגד בזהותו. כן, זה שני צדדים. ולכן, אחד אומר, אם אני לוקח את מעשיו של נוח, ומעתיק אותם לדורו של אברהם, כפי שהוא, נוח אינו משתווה לאברהם. אבל השני אומר, חכם, מדוע אברהם הוא אברהם? כי הוא נוח בדור שלו. כלומר, יש צדדים באישיות של נוח שהיו מעוכבים מלבוא לידי ביטוי בגלל דורו. כמו שפעם קרה לי... כן, כמו שפעם קרה שעלה איתי מישהו בטרנט. זה היה בדיוק פרשת נוח, אז הוא התחיל לדבר על פרשת נוח, לא שאלתי אותו כלום, הוא התחיל להסביר מה הוא חושב על פרשת נוח. הוא אומר משהו מאוד מעניין. הוא אומר, כולם באים בטענות על נוח, על זה שהוא לא התפלל על דורו. הם משבחים את אברהם על זה שהוא התפלל על אנשי סדום. אבל אברהם חשב שיש שם צדיקים, בגלל זה התפלל. נוח ידע שאין צדיקים, בגלל זה לא התפלל. מה הקושי? שאלה טובה, לא? הוא יודע, הוא מכיר, הוא יודע שצדיקים. איך אתה יודע כמה אנשים היו? אולי היו רק 100 אנשים בעולם? אין לך, אתה לא יודע. אולי מיליארד? אולי הוא יודע. אל תשכח שהוא אז היה בן 600 שנה. 600 שנה זה מספיק כדי להכיר את כל העולם, לא? אז הוא לא יודע. זאת אומרת, אברהם מסופק. מסופק, ולכן אברהם מתפלל, כי הוא אומר, אולי יש צדיקים. נוח יודע שאין צדיקים, לכן הוא לא מתפלל. אז מה הטענות נגד נוח? מצד האמת, אין טענות נגד נוח. כי זה רק בא להסביר, הטענה היא נגד המצב. מצב כזה שבו אין אפשרות ללמד זכות. ולכן נוח איננו יכול להיות אברהם, כיוון שהוא בדורו. זה מובן? כי זאת האפשרות היחידה להינצל מן המבול. כי המבול זאת התגברות של כוח הטבע. ומי שהוא צדיק רק בבחינת שם אלוהים, איננו יכול לעמוד מול הכוח הזה. לכן אמרנו את זה, את האלוהים התהלך נוח, אבל לא את השם. ולכן נוח רק מצא חן בעיני השם, ולא מגיע לו להינצל.
הוא יכול היה גם לקנא לשם, ולקטרג אותו.
לבקש את אובדנם.
כמו שיונה נניח.
הוא כבר לא צריך, כי הקדוש ברוך הוא כבר, כבר סידר את זה.
כן, אבל למה הוא לא היה... זה קצת צדיר כאשר הוא היה בגלל לא
סינגר לי
קצת
מימור,
יכולה גם
לקטרג יכול לקטרג, צריך לקטרג כשיש צורך בזה, אבל לא היה צורך, למה שיקטרג? לא, יכול להיות שאם הקדוש ברוך הוא היה אומר לנוח, תשמע, אני רוצה שהם לא ימותו, יכול להיות שתפקידו של נוח היה להתפלל שהם כן ימותו. לא יודע.
זה נוח
לצד
צדיק,
מראה שקדוש ברוך הוא מחר
בו, או ש...
לא, הוא היה צדיק, ויש לו צדיק. הוא היה צדיק, הוא התנהג טוב, הוא לא השחית את דרכו, וזה הוא צדיק. כולם משחיתים דרכם, הוא לא, אז הוא צדיק. כן?
יש הבדל בעצם
במוח הזאת
של האנשים. כשחבית של יין הוא דבר סגור בפני המציאות החיצונית. בכל זאת מרגישים ריח על דרך הניגוד בין היין לחומר. לכן, כשיש חומת מרגישים בריאה של יין, במקום אחר לא מרגישים. זוכת שפלטון זה בוסם מעולה.
פלגייתון.
פלגייתון. בכמות זהירה, בכמות קטנה, שכן רגישה לסביבה ואפשר בקלות לקלקל אותה. אז אם היא מתגברת על ריח התינופת, קל וחומר שמקום שאין תינופת שיכולה להשחית אותה.
כן, כי ברור, משל הראשון מדבר על מה הסב של נוח, המשל השני מדבר על זהותו של נוח, אז זה ודאי לא אותו הדבר.
המשל השני
על זהותו. זהותו זה זהותו האברהמית, המסתתרת בו.
האם אפשר להגיד מזה שנוח הוא שורש של אברהם, הוא שורש של כל האנושות כולה אחר כך, אז לכן היו בו כל הצדיקים שבאו אחריו, הם בעצם נכללו כבר באישותו של נוח.
נכון.
אז לכן, איך אפשר, מסיבה זו, הוא היה לא פחות מאברהם.
אז זה בדיוק מה שהסברנו, שהוא בדיוק אברהם, רק שזה לא בא לידי ביטוי.
הוא כלל הרבה יותר מאברהם.
יתכן שגם כלל יותר מאברהם, רק שזה לא יכל לבוא לידי ביטוי. זה הכוונה, ויזכור אלוהים את נוח. מה, הוא שכח אותו? אלא יש לזכור מה שנסתר. כלומר, בתוך האישות של נוח, יש כל מיני דברים העתידים לצאת ממנו. וצריך לזכור אותם. לזכור הכוונה לחשוף את הנקודה הזאת.
אבל בגלל שנוח נכון את כל אלו
שסימתים, גם את הרעים בעצם. אז מה? כלומר, אברהם כלל גם את אורקמדה, ואת עוד כמה, ואת ישו. לא, נמרוד לא יוצא מאברהם, אבל עוד כמה רשעים, ואת עשיו, ואת ישמעאל, ואת פייסי חוסני, כל זה יצא מאברהם גם כן, זה לא...
לא,
זה
בוודאי,
עוד כמה... כן, אבל עוד כמה גם צדיקים אחרים, זה לא... זה לא משכנע. מה?
נמרוד לא יצא מנוח.
מנוח, אבל לא מאברהם.
זה אומר.
אבל יצא מנוח, זה נכון, זה נכון. מה?
לגבי את השאלה, ההבדל בין נוח...
נו.
זה
אותו הדבר, זה אותו הדבר. זה ההבדל בין אברהם, כלומר, בדורו של נוח, אולי אי אפשר להביא תלמידים לעולם. ובדורו של אברהם כבר אפשר להביא תלמידים לעולם.
למה לא הצילו
מהסגונים
שלו? רק את שם. למה
הצילו
את נוח? השם כבר חבוי
אברהם. הוא היה צריך להביא עוד ילד רביעי. נוח היה צריך להוליד בן רביעי. הוא לא נולד בסוף, בגלל שכנען סרסור.
שהבן הרביעי היה אמור להכריע את אברהם?
אני לא יודע אם צריך להכריע את אברהם, היה צריך להיות בן רביעי. זה וידע את אשר עשה לו בנו הקטן, רש"י שם כותב מפורש. רציתי בן רביעי ואתה מנעת. אז מיכם הוא אומר, כן? אז לכן קילל את בנו הרביעי, כנען. אז כנראה לא הסיבה היחידה שבגללה נוח מצב. כי הוא צריך להביא, בן רביעי, בשביל מה אני מספר את זה שלוש פעמים?
זה מאוד מוזר. אז בן רביעי לא נולד בו, אז לכן הוא קילל, אז מה זה שייך שבנו בן רביעי של לוזר היה בן חמישי, אז הוא היה מקלל בן חמישי של חם, אז מה זה שייך?
יש תחרות בין חם לבין אביו נוח. חם רואה את עצמו בתור האנושות האמיתית, ולכן הוא מוליד ארבעה בנים, ובזה יש לו יתרון על אביו. כן, כלומר, יש לו התפצלות של האישיות שלו לארבעת דדים, כנגד ארבע מלכויות. כן. כלומר, והוא מהווה בגלל זה, הוא בגלל זה מטיל חיסרון באנושות הנוחית. ולכן, צריך לקלל את בנו הרביעי כדי לפסול אותו מלהיות אותה האנושיות.
בלי אשמה כלשהי...
בבן הזה?
בבן הזה.
ודאי שהייתה אשמה בבן הזה. כן? אבל זה כבר קשור למדרשים על כנען וכו'. לא... אני יכול לשאול אותך שאלה אחרת, ונגיד שכנען הוא לא בסדר, מה זה, מה חטא זרעו?
לא, כנען לא בסדר, אז זרעו מקולקל, משום שהוא
נשאר. יש גמרא שאומרת, הרבה בנים היו לו לכנען שהיו ראויים שתשרה עליהם שכינה, כתבי, עבדו של רבן גמליאל. תבי היה עבדו של רבן גמליאל, היה עבד כנעני. כן, אבל כתבי עבדו של רבן גמליאל, שידוע כתמיד חכם. אלא שקיללת נוח גרמה לו. שאלה, בעיה מוסרית מאוד גדולה, מדרש הזה. אבל זה לא הנושא של הנוח עכשיו. טוב, וימח את כל היקום אשר על פני האדמה. הנה, שאלה דומה. אם אדם חטא בהמה, מה חטאה? תנא, יש פה תשובה. משום רבי יהושע בן קורחה, משל לאדם שעשה חופה לבנו והתקין מכל מיני סעודה, לימים מת בנו, עמד ופיזר את חופתו, אמר כלום עשיתי אלא בשביל בני, עכשיו שמת חופה למה לי. אף הקדוש ברוך הוא אמר כלום בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם, עכשיו שאדם חוטא בהמה וחיה למה לי.
למה לא? אבל אדם שלנו
מה?
בסדר, מבחינת הקדוש ברוך הוא באמת
כבר
אין טעם לו במה
בחיים.
אבל מבחינת
הבהמה
וחיה, למה מגיע
להם? לא מגיע להם. גם בכלל השאלה היא מוזרה, מה זאת אומרת מה חטאה? מי אמר בכלל, כלומר, מי אמר שמיתת הבהמה היא עונש בכלל? הרי כל סוף אדם למות, סוף בהמה לשחיטה. אז זה מובן יותר. אז כולם מתים, אז מה זה משנה אם אתה מת במבול? או אתה מת מזקנה, או אתה... מה זה משנה? איזה קשר? אצל האדם לחיות הרבה זמן, לחיות מעט זמן, זה באמת בעיה. לחיה זה לא משנה. מה אכפת לו לחתול אם הוא חי יומיים, או אם הוא חי 30 שנה?
אבל
אני
לא מבין למשל שכדור ברוך הוא מוריד גשמים, גם כשנניח עם ישראל לא מוריד
גשמים,
מוריד גשמים מרחמים על הארץ.
נו.
איזה מקום יש רחמים על הארץ?
צריך להבין שזה באמת לא רחמים עצמיים על הארץ, זה רחמים על הארץ שמזינה את האדם. אלא אם כן נבין שהארץ היא בעצמה גם כן אישיות, שזה עוד אפשרות אחת. אבל כאן הכוונה, כשהגמרא שואלת בהמה מה חטאה, הכוונה מה הסיבה של הזעם על הבהמה, לא מה החטא שלה, ברור שאין
לחטא,
אלא למה יש זעם על הבהמה. התשובה מבין שזאת החופה של בנות. ודאי, וימח את כל היקום. זאת פעולה של זעם, ודאי, וימח את כל היקום.
לא כספציפי על הבהמה,
זה פועל יוצא, הוא היה בסביבה. אבל יש קושי גדול, פה הגמרא מיד רומזת שההסבר הזה הוא לא לגמרי מושלם. למה? כתוב ככה, מכל אשר בחרבה מתו, ולא דגים שבים. אה?
שדגים בים אין... עם מגע עם אדם.
מכאן אתה למד שלא הכל נברא בשביל האדם. דגים שבים לא נברו בשביל האדם. הרי היה שכשהאדם חטא, דגים לא מתו.
אבל אדם
עושה דבר. אז יש דגים שאנחנו לעולם לא נראה. יש דגים בכלל שאין לנו אפילו מושג שהם קיימים.
אז איך אתה יודע על המשפט הזה?
אפשר להניח. יש גלקסיות שאתה רואה אותם היום, שבכלל עבדו מן העולם לפני כמה מיליארדי שנים. אז בשביל מה הם קיימים הגלקסיות האלה? ובשביל מה האור שלהם מגיע אליהם? זאת אומרת שאנחנו לא, שזה מחוץ לתחום שלנו, מה? בשביל האור. אתה צריך, ואם לא יהיה לך את האור של הגלקסיות האלה, זה כל כך נורא? איך? זה לא כך פשוט בשביל אומרים. למשל, יש שאלה מאוד מעניינת שאומר המלבין, בבריאת הכוכבים. כתוב ככה: ויעשה אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול, זה השמש, ואת המאור הכתום, בממשלת הלילה, זה הירח, ואת הכוכבים. כך כתוב, נכון? ואת הכוכבים. כאילו בדרך אגב, כמשהו תפל. והרי שואל המלבין, הכוכבים גדולים פי כמה וכמה מן השמש ומן הירח. איך ברא, מתי ברא את הכוכבים? הרי גם לא כתוב נעשה כוכבים או יהי כוכבים, כתוב רק יהי מאורות. תשובת המלבין היא כזאת, שכל מעשה בריאת העולם איננו מתאר את בריאת הכוכבים כלל, כי בכלל כל הסיפור במעשה בראשית מדבר על מערכת השמש שלנו בלבד, וכל זמן שהשמש והירח היו באותו הגודל שהיו שניהם המאורות הגדולים, אי אפשר היה לראות את הכוכבים. אבל משעה שהייתה הקטנת הירח, המאור הגדול והמאור הקטון, פתאום אז נראו הכוכבים. יפה, זאת אומרת שהתורה לא דיברה על זה בכלל. על המערכות האלה הרחוקות מאיתנו אינן מעניינה של התורה, כיוון שזה לא נוגע לאדם.
אז למה זה בכלל?
כדי להסביר את זה שאני רואה את הכוכבים. אז דע לך שראייתך את הכוכבים זה בגלל הקטנתו של המאור הגדול והפכתו למאור קטן. עכשיו יש לזה משמעות, שדווקא, כמו שהרב קוק אומר באורות, כשהערות גדולות נאספות מן העולם, אז אתה רואה דברים רחוקים שעד עכשיו לא חשבת עליהם. מה רוצה? מי רצה להגיד משהו? יפה, ואז ראית את
הכל.
יפה. תדעו. ביום הראשון. עכשיו, למה אני אספר לכם את זה? זה אומר, להסביר שגם כשאנחנו מדברים על דברים שבעולם שלנו, דגים שבים לא מתו. זה מסביר הרב קוק בעולת ראייה, הפשט של התפילה שאומרת, אתה עשית את השמיים ואת הארץ, את הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. הארץ וכל אשר עליה, זה כל הגלוי לנו. כל מה שנוגע לנו, הימים וכל אשר בהם, זה כל הנסתר מעינינו. יכול להיות, כלומר, יש תחומים שמעבר להכרה שלנו. דגים שבים לא מתו. זה נסתר, עובדה, אף אחד לא רואה אותם. הם בתוך המים. קצת מסובך בשבילי. לא בדיוק הבנתי את זה.
שהאדמה יש חיטה במים, לא?
זה לא סיבה טובה, כי הרי כאן, למה מתו הבהמות, גם אלה שלא חתמו? בגלל שזה החופה. זה ההסבר שכאן יש כאן בגמרא. מה? הגמרא לא אומרת את זה כאן. לא אומרת את זה כאן. כלומר, פה ההסבר הזה מסתכל על היבט אחר לגמרי של המציאות. יש מה שנוגע לי בתור אדם, יש מה שלא נוגע לי. מה שלא נוגע לי, לא הושחת.
אני שמעתי דבר מדהים, שבקוף אחד בארצות הברית שמו לב שכוסיית שקפים הולכת וקטנה. והתברר שהם נוהגים משקף זכר. ואיפה זה היה? על יד סן פרנסיסקו.
איזה מעניין
שהשפעת בני אדם עצומה ממש.
זה מעניין, זה מעניין. הם נגועים בעץ? זה מעניין מאוד, הנקודה הזאת. טוב, ולא דגים שבים. אגב, זה אומר שיכול להיות עוד כל מיני דברים שלא מתו, כן? למשל, והיה גשם על הארץ. משמע שביטחתי את הארץ, לא היה גשם. נכון? כתוב, והיה גשם על הארץ. למשל, כתוב בספר הכוזרי, לגבי שאלת קו התאריך, במאמר שני. אז הוא דן שם, הוא קורא שם, הוא מתאר את חלקי כדור הארץ השונים. אז הוא קורא לארץ ישראל, מרכז העולם, לסין הוא קורא מזרח, לאוקיינוס האטלנטי הוא קורא מערב, ולאמריקה הוא קורא תחתית הארץ, נכון? כלומר, יש ויהי הגשם על הארץ, מכאן שמתחת לארץ לא היה. זה הגיוני, לא? נכון. לכן אתה יכול להגיד שהאינדיאנים לא היו במבול. למה לא?
בכלל כלים שלובים. אז אם מים עלו פה, אז הם היו צריכים לעבוד.
זה לא קשה, זה לא קשה. הבאתי לכם פעם איזה מדרש בנושא הזה, לא? על השמדה עם מלך השדים. הבאתי לכם את זה, לא? כן. אז רב, כן, כן, כן. וכאן שלא כולם יודעים את זה, אז אני אספר לכם את זה. מסופר במדרש קדום, מובא באוצר המדרשים של אייזנשטיין, ששלמה היה חבר טוב של השמדאי, מלך השדים. אז הוא שאל אותו, האם יש אנשים, אהו! אני מדבר, זה מפריע לי. שאל אותו, האם יש אנשים מהצד השני של כדור הארץ? אמר לו, יש. אז אמר, תביא אחד, עשה קיק, הביא לו אחד. איך היה נראה אותו אחד? המדרש אומר שהוא נראה מאוד מפחיד, היה לו כידון וזה, בקיצור אינדיאני. שאל אותו שלמה המלך, מאיפה אתם? אמר, אנחנו מבני קין.
מי?
מבני קין. מעניין. איך? איך יכול להיות שבני קין לא מתו במבול? כי קין כתוב, הגשם על הארץ. וגם כתוב מפורש בקין משהו מאוד מעניין. הן גירשת אותי מעל פני האדם.